פותח בכל יום, המילה ממשיל דרשו. יום שלישי, פרשה סמיקץ, כ"ד כסלו תשע"ח. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, מוריי ורבותיי, בין היתר? סיפור על השח, שהוא ציווה למלאך המוות להמתין. רבי סוחר מאיר, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, נסע עם תלמידו לבלרוס. שם כידוע צריך ויזה בשביל להיכנס. איך הוא הצליח להכניס את התלמיד שלו? בלי שהייתה לו את הוויזה המתאימה. ובענייני הלכה, כולנו מכירים את ההלכה על נרות חנוכה, שאסור להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. למה? למה אסור להשתמש בהם? ואולי כן יש איזה סוג של שימוש שאפשר לעשות אותו בנרות חנוכה. אז על כך ועל עוד בהמשך. נתחיל בסיפור היומי. היום זה היורצייט של הגאון רב חיים חזקיהו מדיני, זכר צדיק לברכה, המפורסם כבעל השדה חמד. אז רבנו בעל השדה חמד נולד בירושלים, אחרי שהוא התחתן ואבא שלו נפטר ונפל עליו עול הפרנסה, הוא עבר לטורקיה. הוא היה שם במשך תקופה, משם הוא המשיך לאי קרים, חצי האי קרים שבחבל רוסיה. ושם הוא שימש רבה של המקום במשך 40 שנה. קרוב ל-40 שנה הוא היה שם הרב של המקום, ושם הוא התחיל בכתיבה של סדרת הספרים המפורסמת שדי חמד, בנוסף לעוד ספרים אחרים שהוא חיבר. 7 שנים לפני פטירתו, שזה בעצם היום לפני 110 שנים, הוא עלה לארץ ישראל על מנת להיקבר בה. ושם בחברון הוא סיים את כתיבת השדי חמד. סיפר פעם רבינו לאחד מבאי ביתו שבצעירותו הוא לא הצטיין בכישרונות מיוחדים, ומעיינות החוכמה נפתחו בקרבו כשהיה מבוגר יותר. ולמה? בעקבות סיפור שקרה לו. וככה הוא סיפר. כשהייתי אברך צעיר, למדתי בית מדרש, שקעתי על תלמודי, עשיתי חיל. אחד מהבני חבורת תלמודים שהיו בית מדרש התקנה בי, והוא יום אחד החליט שהוא מעליל אליי עלילה, עלילה שפלה ביותר. איך הוא עשה את זה? הוא הלך ושיחד את המשרתת הערבייה שעבדה בניקיון בית המדרש, שתוציא עליי שם רע. נתן לה כמה פרוטות, אז קיבלה ועשתה. מיד היא סיפר רבינו התקהל סביבי קהל רע ושימו אותי בצביעות, אתה יושב ולומד כל היום, אתה צבוע, חרפו וגדפו אותי. כמובן, לא יחדתי לשאת הבושה איומה ונאלצתי לברוח. הרב של בית המדרש המשיך וסיפר רבנו לאותו תלמיד שלו, לא האמין לי את דברים האלה, והוא פיטר את אותה משרתת מהעבודה שלה. אחרי תקופה שנגמרו לה דמי השוחד, מספר רבנו, באה לה אותה רבייה והתחננה, התחננה בפני שאני אסלח לה על העוול הנורא שהיא גרמה לי, והיא מבקשת שכיוון שאין לה עכשיו פרנסה והיא ממש זקוקה לפת לחם, לה ולמשפחתה, אז לאחר שהיא תתאר את שמי, היא מבקשת שאני אשתדל למענה אצל ראש בית המדרש שפיטר אותה כדי שיחזיר אותה לעבודה. באותו רגע, ממשיך ומספר בעל השדה חמד, היה לי התלבטות נוראה. מצד אחד, שמחתי על ההזדמנות שחיכיתי לה כל כך הרבה זמן, שהנה מישהו סוף סוף יתאר את השם שלי מהאשמה הנוראה והכל יבוא על מקומו בשלום. וכמעט הסכמתי לבקשה. אחז עלתה בי מחשבה הפוכה, אומר השדה חמד. הרי אכילו לשם כבר נגרם. ועכשיו אם מתפרסם הסיפור האמיתי, יצא שוב פעם חילול השם, אותות ההתנהגות המבישה של אותו אחד שעליל עליי, שהוא גם היה מיושבי בית המדרש. והחליט רבינו, מוטב שאני אמשיך לסבול את חרפתי בדומיה. ההתלבטות הייתה קשה, ובסוף גם לה החלטה בליבי, אומר רבינו. הלכתי למשרתת ואמרתי לה, מה שאת מבקשת שאני אשתדל עבורך אצל בעל הבית, אני מסכים. אבל בתנאי, אני אוסר עליך באיסור גמור לספר לאיש את דבר שוחד ועלילה. שימשיכו לחשוב עליי את מה שהם חשבו, מבחינתי זה בסדר, העיקר שלא יחילו לשם נוסף. והוסיף וסיפר אז בחמד, באותו שעה שקיבלתי את ההחלטה הקשה, שבעצם הייתה עלולה לסכן את כל עתידי בעולם התורה, הרגשתי איך מעיינות החוכמה נפתחים אצלי. במקום הנזק שהיה צפוי מההחלטה הזאת, זכיתי לסייעתא דשמיא במידה בלתי מצויה שהביאה אותי עד להיכן שהגעתי. סיפור מעניין שהתרחש עם רבינו כשהוא הגיע לחסי העיקרים בקשר לחנוכה. כשהגיע חנוכה הראשון שהוא היה על החצי העיקרים, הוא שם לב שהנרות חנוכה שמוכרים שם בחנויות להדליק בהם את הנרות קטנים מאוד, עד כדי כך קטנים וצרים שהם לא דלקו אפילו זמן המינימום של חובת ההדלקה, לא היה בהם זמן של חצי שעה לדלוק. אז בתואר רב של המקום הוא נתן הוראה להכפיל את הגודל של הנרות, תוך כדי שהוא מסביר את החובה ההלכתית. והוא הוסיף להם את דברי הגמורה, שכל הזעיר בנר שבת ונר חנוכה לעשותם יפה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. כמובן שההכפלה של גודל הנרות הכפילה גם את המחיר שלהם, אבל ויהודי העיר קרים היו עניים ודלים, אך לשבחם איש מהם לא התנגד. הרצון שלהם והשאיפה שלהם לזכות לבנים מהירים בתורה היה גדול, וכולם קיבלו את דברי הרב. ומאותו שנה אכן הכפילו את גודל הנרות. ונעבור למדור פניני הפרשה. אז בפרשה כתוב לנו על יוסף, על המתורגמן, כי המליץ בינותם. בשנות לאחר שעת הפיצוץ הגרעיני בצ'רנובל, שהיה במדינת בלרוס, אז ראש הישיבה הגאון רבי סוחר מאיר זצ"ל, אז הוא פעל רבות לעלות לארץ נערים יהודים מהאזור של האסון. הוא קלט אותם בישיבה שלו, תוך כדי שהוא בנה להם תוכנית לימודית מיוחדת, וככה הוא קירב אותם לצור מחצבתם. פעמים רבות הוא היה נוסע לבלרוס, כשהיה מי שיעזור לו, יד ימינו בכל המבצעים האלה, היה יהודי יקר בשם בנימין קוזקין, זכרוני לברכה. כשהוא התמסר, הוא היה יוצאי רוסיה, הבין את השפה, והוא התמסר כל כולו למלחמת קודש זו. אותו רבי יומי נפטר עם מחלה קשה לפני מספר שנים, ובהספדים שנסו בלוויה שלו, אז סיפר אחד המספדים סיפור מופלא, סיפור שמופיע בנרי סוחו. הוא מספר שבאחד הפעמים שרבי סוחר מאיר זצ"ל נסע לאזור של צ'רנובל להביא שם ילדים, אז הוא החליט הרב קוזקין שכבר היה שם קודם לבוא לקראתו לקבל את פניו בשדה התעופה. רבי סוחר מאיר נחת באוקראינה ומשם עם אוטו לבלרוס. זה היה הדרך להגיע לבלרוס. אז הרב קוזקין כבר היה בבלרוס, אז הוא לקח את האוטו ונסע לאוקראינה בשביל כוונה לחזור מאוקראינה לבלרוס. הוא חיכה לראשי ואסף אותו, התחילו לסע, הגיעו לגבול. מתברר לו שהשוטרים במעבר גבול לא נותנים לו להיכנס לבלרוס בפעם השנייה, כי הוויזה שהייתה לו בשביל להיכנס לבלרוס היה לה תוקף של פעם אחת, והוא כבר מימש אותה, כיוון שהוא יצא, לא נתנו לו להיכנס. טוב, הוא מנסה להתווכח את המדין ודברים, לא עוזר שום דבר. הוא יוצא לרב סוחר מאיר ומספר לו את מה שקרה. רב סוחר מאיר כבר לא איש צעיר, והוא נסע לשם למרות החולי הקשה שהיה לו, אז הוא החליט לעשות מעשה. הוא מתחיל לצעוק על השוטרים, מדוע, למה הם לא נתנו להיכנס? ואיך הוא צועק עליהם? ברוסית, הוא לא ידע רוסית. הוא צועק עליהם בעברית. השוטרים לא הבינו מה שהוא רוצה, הם צועקים עליו חזרה ברוסית. והראשיב לא נכנע, הוא ממשיך לצעוק בעברית, הם צועקים ברוסית. עד שהראשיב אומר לרב קוזקין, תיכנס לאחריו, אנחנו נוסעים. וככה מול העיניים הנדמות של השוטרים, נכנסו לאוטו ונסעו לבלרוס, לתוך המדינה. הפלא הגדול הוא שהשוטרים הרוסים היו יהודים באותה ימים, שהם יורים בכל מי שלא מקשיב להם. והנס הרע ולא קרה להם שום דבר והם נכנסו למדינה. כעת נגיע למדור קניין חוכמה, פרקי אובס. אז כתוב במשנה הדבר המפורסם, עשה לך רב. יש פה סיפור מרתק שהופיע במוסף שבת של יתד נאמן, סיפור על הגאון רב שולם שבדרון, זכר צדיק לברכה, שהשבוע כאמור חל היורצייט שלו, שאותו סיפר הרב אריאל, החתן שלו. וככה הוא מספר. הוא מספר שרב שולם תמיד הקפיד לא לצאת לחוץ לארץ, למסעות שלו, בלי שהוא עושה לפני זה שאלת רב את הסטייפלר. המנהג היה, שהוא מספר הרב אריאל, שהוא שולח אותי לשאול האם לנסוע. כשהתקבלה הסכמה, אז הוא היה מגיע מירושלים לידור, לקבל את ברכת הדרך, ממש פונים אל פונים מהסטייפלר. תמיד הסטייפלר היה קורא את הפתק עם השאלה, והוא משיב מיד שיסע לשלום. וכבר למחרת, הרב שולם היה מזדרז להגיע לבני ברק להיפרד מהסטייפלר, לקבל ברכת הדרך, ובדרך כלל זה היה בדרך לשדה תעופה. אחד הפעמים, לפני אחת הנסיעות, אז הוא שוב שלח אותי כרגיל לבקש רשות לנסוע. האם לנסוע? הוא מספר הרב אריאל, אני נכנס לחדר של הסטייפלר, והסטייפלר עונה לי שלא כהרגלו. מה הוא רוצה ממני? שיחליט לבד. חזרתי לחמי, רב שולם, ואני מספר לו את הסיפור הזה. רב שולם היה עובד עצות, המזוודות היו ארוזות, הכל היה מוכן, אז למחרת הוא שולח אותי פעם שנייה. ושוב פעם הסטייפלר קורא את הפתק, ושוב פעם הוא אומר, מה הוא רוצה ממני? שאני אחליט? אני לא יודע. והוא מספר שהנסיעה הזאת הייתה חשובה לרב שולם, זה היה לפני שהוא הוציא לאור את הפירוש של התוספתא, מאבא שלו, הגאון רב יצחק שבדרון. והוא רצה לנסוע בשביל להשיג תורם גדול להדפסה. וכיוון שהוא אמר לו, הוא לא קיבל את הברכה מהסטייפלר, סע לשלום, אז הוא לא הסכים לנסוע. והכרטיס היה מוכן, והמזוודות, הכל היה. אחרי כמה ימים הוא שולח אותי פעם שלישית. באופן טבעי אומר הרב אריאל, היה לי קשה ללכת לעשות את זה. אבל למען כבוד חותני, נכנסתי. הוא מספר פעם השלישית, מורון עונה בטון כאוס. איני יודע, אבל הוא רוצה שאני אעשה בשבילו גורל הגרל? אני לא יודע. רב שולם שומע את זה שזה בפעם השלישית אותו תשובה, הוא מבטל את הכרטיס, יורד מהנסיעה הזאת באופן סופי. עוברים 3 שבועות בערך, ממשיך ומספר הרב אריאל, ואני מקבל טלפון מחותני מרב שולם, שלא כהרגלו, הוא שומע אותו שר בטלפון, ניגון מלא שמחה. אני שואל אותו, מה קרה? והוא עונה לי, חכה, רגע, עוד מה תשמע, ממשיך לשיר ולשיר. ואז הוא מתחיל ומספר לו ככה, אתה ודאי זוכר ששלחתי אותך לסטייפלר. והסטייפלר, איזה תשובות הוא ענה לנו? תשובות שאנחנו לא היינו רגילים. תשמע, היום אני הבנתי מה קרה. מה קרה? הוא שאל אותו. עכשיו אני חוזר, מספר רב שולם עם פדיון הבן בטלסטון. רב שולם כידוע היה כהן, הוא היה הכהן בפדיון. ולפתע את מי אני פוגש בפדיון? את אותו גביר שרציתי לפגוש בחוץ לארץ, שיתרום לי עבור הספר של אבא שלי. והוא אומר לי, רב שולם, אם היית באמריקה, בבית שלי לא הייתי פוגש אותי. אני כבר למעלה מחודש בארץ ישראל. ומה היה, אתה שואל? הוא שמח על הזכות ונתן לי את כל סכום הוצאה של הספר. עד כאן, בעניין הזה, הסיפור עם רב שולם. ונעבור כעת למדור עניין דיומי. אז כידוע מפורסמת על ההלכה על נרות חנוכה, שאין להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. וגם לא לצורך מצווה, לימוד תורה, סעודת שבת. ולמה? למה לא להשתמש בנרות חנוכה? אז מצינו 3 טעמים לדבר. טעם אחד, כדי שיהיה ניכר שזה נרות של מצווה. ועל ידי שניכר שזה נרות של מצווה, מתרבה הפרסום הנס. טעם נוסף מצינו בספרים הקדושים. כיוון שמצוות הדלקת נרות תקנו אותה זכר לנס שנעשה במנורה של בית המקדש, אז השימוש בנרות הוא דומה לשימוש במנורה, וכמו ששם בבית המקדש אסור המנורה כדין כל חפצי קודש, אז לכן אסרו גם את ההנאה מהנרות. הטעם השלישי, שלא לפגום בכבוד המצווה. וכותב הראש שמהטעם הזה אז אסור גם שימוש ארעי בנרות. אכן, מותר לשבת בבית כשהנרות דולקים בו ואין אור אחר בבית ואין חובה לעצום את העיניים. ויש שהתיר אף להלך בבית לאור הנרות. למה? כי זה לא נחשב לשימוש. וככה כתב גם רב חיים קנימסקי לעניין מי שאור הנרות מפיג ממנו את הפחד מהחושך. זה לא נחשב לשימוש, אומר רב חיים. ליהנות מהחום של הנרות, לא מהאור, מהחום, דעת הרב אוזנבר ניסים קרליץ שאסור. אבל נרות שעם ההדלקה שלהם הם מפיצים ריח טוב, דעתם שמזה כן מותר ליהנות, בגלל שהחומר הריחני שמעורב בנרות לא הוקצה למצווה. אמנם לדעת רב חיים קנימסקי אסור ליהנות מהריח, אלא רק כשאין כוונה לכך. מי שעבר והשתמש בנרות חנוכה בשימוש האסור, כתבו רב שם דן אורבך ורב אלושיב, שאף על פי כן יצא ידי חובת הדלקה של מצוות נרות חנוכה. ונעבור למדור פניני הפרשה. ויוסף הוא השליט, מספרת התורה על יוסף הצדיק. סיפור מופלא סיפר הגאון מצ'יבין על כוחם של חכמי ישראל לשלוט על מערכות הטבע. וככה הוא סיפר, פעם הגיע השח לעיר קליש, והוא דרש בבית מדרש המקומי. בין השומעים היה הגאון בעל המוגן אברום, אז עוד לא היה תמונות, לא הכירו פרצופים. המוגן אברום התקשה באחד מהדברים שהשח אמר בשיעור. כשהשח חזר לאכסניה, אז המוגן אברום שלח את התלמיד שלו שישאל את הקושייה. והוסיף המוגן אברום ואמר לתלמיד, כנראה הוא יתרץ לך ככה, ואז תקשה לו ככה. ככה הוא הכין אותו כמה שלבים קדימה. טוב, התלמיד הלך לשח ודיבר איתו בחריפות ובבקיאות כמו שהשח הכין אותו. טוב, כשהוא סיים לדבר איתו בעניין השאלה שהוא שלח אותו המוגן אברום, אז השח עבר והתחיל לדבר איתו בעוד נושאים בתורה, ואז הוא ראה שהוא לא בקיא בהם כמו שהוא בקיא במה שהוא דיבר קודם לכן. אז הוא הבין שמקודם זה היה מישהו אחר, הוא שליח של מישהו. אז השח שאל אותו, מי אתה? הוא גזר עליו, תאמר לי מי שלח אותך. טוב, בלי ברירה אותו תלמיד גילה שזה השליח, שהוא השליח של המוגן אברום. אמר לו השח, תחזור לרבך ותגיד לו שאני ממש משתוקק לדבר איתו, אני מבקש שיבוא אליי, אני רוצה לדבר איתו בלימוד. כמובן שהמוגן אברום הגיע אליו והם התחילו לדבר בלימוד. האריס חדור האיסי שם הייתה גדולה ונוראה. לפתע באמצע הוויכוח, באותו בית שהם היו, התמוטט יהודי. אחד שהגיע לדין תורה שם, הוא ממש היה נראה כמו גוסס. מיד באו האנשים שהיו שם לשח, השח כידוע ספסי כהן, היה כהן. אז אמרו לו, רבנו, תצא מהר מהחדר. אבל השח היה באמצע אריס חדור האיסי, היה באמצע הוויכוח. הוא הפשיל את השרוול ודפק על השולחן. אני מורה להמתין. כן, שהוא מתכוון למלאך המובס. והוא המשיך ואמר, כל זמן שאני פה הוא לא ימות. ולכן מותר להישאר כאן. סיים הגאון מצ'יבין, והובא בספר לתיתכו אליוים. וכך היה באמת. כשסיים עשה השח לדבר בלימוד עם המוגן אברום, ויצא מפתח אותו הבית, מת אותו יהודי. דף היום מבעלוכה. גוי שהדליק נר עבור ישראל במקום שכבר דולק בו נר, עניין שבת כמובן, האם מותר ליהנות מאורו? יש פה סוג של חידה, כיצד ייתכן שיהיה מותר ליהנות ממלאכת גוי בשבת רק למשך חצי שעה? אז ככה, חדר שדולק בו אור מועט, שהוא מספק אור בצורת חוקה, רק לשעת הדחק זה מספיק האור הזה, אסור לומר לגוי בשבת להדליק בו אור נוסף. אבל אם הוא עבר ואמר לגוי לעשות ככה, או שהגוי עשה מעצמו, מותר ליהנות משתי אורות יחד, הנאה כזאת שהיה ניתן ליהנות מהאור הראשון לפחות בשעת הדחק. ולכן לדוגמה, אם לא השח לקרוא בחדר בזמן שהיה דלק רק אור אחד, אז כרגע שיש אור נוסף אסור לקרוא בו, כי זה מהאור הנוסף. אבל אם היה ניתן לקרוא בחדר גם כשדלק רק נר הראשון, אז מותר לקרוא בו או לאכול, אם היה אפשר רק לאכול לאותו אור, אז מותר לאכול עכשיו אפילו שיש תוספת של אור שמקילה על האכילה ויש בזה ענה. כמו כן, היתר הזה זה רק בזמן שהנר דולק, אבל לאחר שהנר הראשון קבע, למשל זה המחובר לשעון שבת וגם יחבר אחרי חצי שעה, לאחר שהדליק הגוי את האור הנוסף, אז יהיה אסור ליהנות מהאור הנוסף שהגוי הדליק, כי זה הנאה גמורה ממלאכת הגוי. ונעבור למדור הדף היומי בעל אוכל. גוי שהפעיל תנור חימום בשביל תינוק, האם מותר לגדול גם כן ליהנות מהחום של זה? ההלכה אומרת שבמקומות קרים, באזורים קרים, מותר לומר לגוי בשבתות החורף להפעיל תנור חימום והסקה עבור ילדים קטנים, וממילא מותר גם לגדולים ליהנות מהחימום. אבל אם הכוונה של הגוי בהפעלה של החימום הייתה במפורש גם בשביל הנאה של הגדולים, אז באמת אסור להם ליהנות ממנו. זה כשקר בצורה רגילה, אבל אם קר במיוחד, מותר לומר לגוי להפעיל את החימום גם עבור גדולים. ולמה? כיוון שלעניין קור חזק, קור כבד, נחשב כל אדם כחולה שאין בסכנה. וכלשון הגמורה, הכל חולים אצל צינו. מה נחשב לקר במיוחד? אז יש מי שאומר שהמים בחוץ קופים, או שקיים חשש שיבואו לידי חולים מהקור הזה. ויש מי שאומר שאין שיעור מדויק, ולמה? כיוון שהתחושה של הקור משתנה בין אדם לאדם. ויש אומרים שכך הדין גם במקרה שהקור החזק נגרם ממזגן שבטעות אפילו בחורף על קור, ומותר לגוי לומר לו שיחבא את זה. עוד נושא, האם מותר לומר לגוי שיפעיל מזגן ביום קיצי שהוא חם במיוחד? אז כאמור ביום קר במיוחד, אז אמרנו שהכל חולים אצל צינו, ונחלקו הפוסקים לגבי אמירה לגוי להפעיל מזגן ומעברר ביום שחם במיוחד. יש מתירים, וזאת על פי דברי האחרונים, שהסיבה שכולם נחשבים חולים לעניין קור, בגלל שהורגלו לחימום. אז ממילא בזמננו שהורגלו לקירור בקיץ, היה מותר לומר לגוי להפעיל מזגן ומעברר. והם הוסיפו שבמכשיר קירור אין חוט לועט, ואין בהפעלה שלהם עניין של מעביר, אלא רק הולדת זרם חשמל, שזה איסור דרבונון. ואמירה לגוי לעשות מלאכה דרבונון מותרת במקום צער. אמנם, יש מגדולי הפוסקים שסוברים שהולדת זרם חשמלי אסורה מדאורייתא. וכן יש אומרים שהסיבה שכולם נחשבים כחולים לעניין קור, בגלל שהקור עצמו הוא גופה עשוי להביא לידי חולי. אבל בחום אין חשש של חולי. ולכן אסור לומר לגוי להפעיל מזגן או מעבר. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. יש מהראשונים שסוברים שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשבת לצורך מצווה. ורוב הפוסקים חולקים על זה. לדעת הרמ"א, במקרה של צורך גדול ניתן להקל. ויש שמחמירים גם במקרה כזה. ומותר לומר לגוי לתקן חוט של עירוב שנקרא בשבת, כדי למנוע רבים מלהיכשל במלאכת היוצר. דין נוסף שראינו אתמול, שמותר לומר לגוי לטלטל מוקצה בשבת לצורך שימוש בגופו של חפץ המוקצה, או במקום שבו הוא מונח. ואם מדובר בכלי שמלאכתו לאיסור, מותר לומר לגוי לטלטל אותו לכל צורך שהוא, וכל זה אין להתיר להם הארץ, שמה יבוא להקל יותר מהמותר. נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. תבשיל שבטעות נשאר על גבי האש, האם נאסר באכילה? מי שעבר בשויגג על איסור שיהיה, או מחמת שהוא שכח, או בגלל שהוא טעה בדין, אם התבשיל היה מבושל לגמרי, אפילו אם המשך הבישול שלו רצוי, מותר לאכול אותו בשבת, כיוון שאין הנאה ממשית מהשהייה, כיוון שהיה ראוי קודם לאכול. אבל אם הוא לא היה מובשל לגמרי, אסור לכל אדם לאכול אותו בשבת, וגם במוצאי שבת, עד שיעבור זמן שמספיק לחלק הבישול שנוסף על ידי שיעזו. מה שנקרא, בכדי שיעשו. ואף שבאיסור בישול בשבת, כשנעשה בשויגג, יש מתירים את התבשיל באכילה, וכך גם ההלכה בשעת הדחק, בשיעה מחמירים יותר. ולמה? בגלל שאנשים נוטים להקל בה. אמנם אם אין לו מה לאכול בשבת, אז יאכל את התבשיל המושה, בגלל שאסור להתענות בשבת. אם הוא עבר לאיסור השוהה במזיד, אף אם התבשיל היה מבושל לגמרי, אבל תוספת הבישול רצויה, מה שנקרא מצטמק ויופלוי, אסור לאכול אותו כדי שלא ייהנו ממלאכה שנעשתה בשבת, או כדי שלא יבואו להקל בכך בעתיד. עד כאן בנושא הזה. מי משלם על קנייה של סירי יום הכיפורים? אדם שנכנס למקום מקדש בחוסר ידיעה, מהי הכפרה שלו? וכיצד מוסיפים שטח לעיר קיימת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד בעזרת השם היום בדף היומי מסכת שבועות דף י"ד. ונעבור למדור החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. הצטרפו לנו לימוד היום בספר חפץ חיים. יש טעות נפוצה שכביכול איסור רכילות זה רק שהרכילות היא שקר. כמו שאנשים רגילים לומר לפעמים על כל מיני שמועות שונות בביטול, זה סתם רכילות. מסתבר שהטעות הזאת זה לא טעות של הדור שלנו, זו טעות ישנה מאוד, שהייתה נפוצה כבר בימי חפץ חיים עצמו. וכמו שהוא כותב בהלכה הנלמדת היום, נראית לשונו הזהב, כל זה שכתבנו דאסור, הוא אפילו אם הוא אמת גמור. והוא מוסיף ומדגיש בבאר מים חיים, ומפני שרגילים העולם לטעות בזה, אעריך קצת מגמרא ופוסקים. אחת ההוכחות המעניינות שהחפץ חיים מביא לזה, זה מדברי הגמור במועד קוטון, שמותר לשליח בית דין לספר לבית דין שאדם ששלחו אותו אליו להזמין אותו לדין, חירף את בית דין באוזניו. ומאיפה? מאיפה יודעים את זה? בזה שמצינו בתורה שכשמשה רבנו שלח לקרוא לדוסן ואבירום, מה התורה מספרת? שמה השליח חזר ואמר למשה, הוא מצטט את דבריהם, העיני האנשים ההם תנקר. אומר החפץ חיים מכאן שגם רכילות אמת זה רכילות. שהרי השליח, הוא סיפר למשה רבנו דברים נכונים, דברי אמת. ובכל זאת רק בגלל שהוא היה שליח בית דין, הותר לו הדבר. בביאור המוספים של דירשו, אז מוסיפים להרחיב את העירייה בעניין הזה, והם מביאים שם כל מיני פרטי דינים נוספים שלמדו הפוסקים מההוכחה הזאת. אחד הדינים הוא לעניין סיפור לשון הרע על בעלי מחלוקת, שלמרות שמבואר בירושלמי שמותר לספר לשון הרע על בעל מחלוקת, כל זה רק בתנאי שהדבר יועיל להשקיט את המחלוקת. אבל בלי זה, אסור. ומאיפה לומדים את זה? שהרי דוסן ואבירם היו בעלי מחלוקת. ובכל זאת, לא הותר לשליח לספר למשה רבנו את הדברים, אלא רק בגלל שהוא היה שליח בית דין. עד כאן בנושא הזה במדור החפצים בחיים. ונעבור רבותיי למדור המוסר היומי. מתוך לימוד ספר החפץ חיים בספר חומת הדת. כותב החפץ חיים, מצוי בעוונותינו הרבים אצל כמה אנשים, שמתביישים במצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ובאים על ידי זה ללווים גמורים, ואפילו אצל שלום אמנו ישראל. גם כן מצוי בעוונותינו הרבים, שמתבטלות כמה מצוות מפני הבושה. והמשך החפץ חיים ואומר, ובאמת הוא להיפוך, שצריך אדם להתעלל בזה. כמו שכתוב, הוא תהילוסכו והוא אלקחו. והיינו, אומר החפץ חיים, מסביר את הפסוק, שהאדם צריך להתעלל שזכה לעבוד ליוצר הכל. וכתוב עוד, יסללו בשם קודשוי, ורוצה לומר, שהאדם צריך להתעלל על שזכה לעבוד לשמו יתברך, אשר בשמו יצר כל העולמים, וכדכתיב, כי בכל השם צור אלומים. וימשיך החפץ חיים ואומר, וכמו שהאדם שמח, כשהוא זוכה בגורל, בכמה אלפי רובל כסף, והוא לא מתבייש להראות לכולם את הנומר, את המספר שלו, שבזכותו הוא זכה, כך אומר החפץ חיים, הוא לא יתבייש בתפילין, בציצית, בלימוד תורה, ובכל המצוות. ומסיים החפץ חיים ואומר שיש עוד הרבה עניינים שצריך אדם להראות שהוא שמח בעבודה, בעבודת השם. הוא צריך להראות שזהו הכבוד שלנו. וכדברי חז"ל, אדם יוצא מביתו, הולך בשוק ולולבו עמו, על ארבעת המינים, שכל זה מראה על חביבות המצווה. וכשבנו הקטן מסיים החפץ חיים ואומר, רואה לאביו שהמצווה חביבה בעיניו, גם הוא כשיגדל יהיו חביבות בעיניו מצוות השם יתברך. עד כאן לשונו התורה של מרן החפץ חיים בספרו חומת הדת. ונספר סיפור שקשור לענייני פרשת השבוע, לענייני דיומי, סליחה, על הניסים והנפלאות שאנחנו אומרים השבוע בעזרת השם, מהיום בלילה. סיפור שסיפר גיא ודאידה אחריידיס, הגאון רבי יום תווייס, רבי יצחק טוביה, סליחה, רבי יצחק טוביה וייס, שמופיע בספר מתוך רבינו הגודל אומרו, סיפור מרתק שסיפר הגאי וד על רבו, הרב הקודש רבי ציקלי מפשברסק. וככה הוא סיפר, ביסוך הקשבועס, שנת תפשין קף בית, כן, מעל 50 שנה, הוא מספר שהוא נסע באונייה מלונדון לאטוורבן כדי להיות כמה ימים ביחד עם הרבי רבי ציקלי. הוא מספר שהוא הגיע לשם והיה לו ספק אם לברך הגוימל בשם ומלכוס על הנסיעה הקצרה הזאת. שאלתי אותו והוא אמר לי, כדאי ושווה לברך הגוימל בשביל לזכות בברכת העונים. כן? הרי מי שמברך הגוימל, העונים אומרים מי שגמול חוטו והוא יגמלך הכל תבשה לו. בשביל זה לבד שווה לברך את הברכה. ואכן, מספר הרב וייס, ברכתי את זה, והפתיר הרב וייס ואמר, דוסי זה הרבי שתשובה. לפני שחזרתי הביתה, אז הזכרתי אצלו איזה חולה שהיה לי בבית. אז הוא נתן לי יין מכוס של ברוכה של מלווה מלכה, והוא גם השאיל לי את הגביע שעליו הוא זימן, כדי שהחולה ישתה את שיעורי היין באותו גביע. אחרי ששותה, שלחתי את זה בחזרה לאנטוור ונסיפה הרב וייס. והוא אומר שבאותו הזדמנות, הוא סיפר לו, הרב מפשברסק, מויפס אחד מיני רבות שעשה עם הכוס של ברוך השם לבי מלכה. הוא מספר שהיה איזה יהודי באנטוורבן שהשם הרחם אשתו נהייתה שויטו רחמנא ליצלן, והרב שלח לה שיתנו לה לשתות מהכוס של ברוך השם לבי מלכה. ובדרך נס היא חזרה פתאום לדעתה, נהייתה כאחד האדם. בעלה באותו זמן לא היה בבית, היה באיזו אספה ציבורית. מרוב התפעלות מגודל הנס, קראו לו באמצע האספה לבשר לו את הבשורה הנפלאה הזאת. ממשיך ומספר הרב וייס שהוא זוכר מייסן מאחד ממתפעלי בית המדרש בלונדון. קראו לו הרב מאיר רפואל שפרינגר, זכרוני לברכה. הוא היה מאוד חולה בלב, והרופאים החליטו שצריך לעשות לו ניתוח. והוא מספר הרב וייס, הוא שאל את הרבי משוורסק אם לעשות את הניתוח, והוא ענה לו במייסן, שכזה סיפור הגיע לפני הרבי חזקאל משינווה. היה איזה תינוק שהיה חולה, היה לו במחלה בלב, ורצו לנתח אותו, שאלו את רבי חזקאל משינווה אם לנתח, אז הוא אמר, מה הם מבינים בלב של יהודי? אז כמובן שאחרי כזאת תשובה מהרבי לא עשו את הניתוח, וברוך השם סיפר הרב וייס, אותו יהודי חי עוד כ-25 שנה, כחצי יובל שנים. פעם חלה תלמיד שלי בדלקת ריאות, אומר הרב וייס, והיה חולה מסוכן. ואבא שלו נדר מנורה לבית המדרש של הישיבה. כמו שמופיע בשולחן ערוך, נוידרים באסצורו. ובאמת מיד אחרי זה הוא התרפא לגמרי. עברו כמה שנים, שיפצו את הבית מדרש, ואותו יהודי רצה גם לשפץ את המנורה. אז הוא נדב מנורה חדשה הרבה יותר יפה וגדולה מהראשונה. שילקו את הראשונה מהבית מדרש ושמו אותה באחד מחדרי השורים. אבל בו ביום שעשו את זה, אז חזר חולי הריאות לבן שלו. ואז הוא נזכר מהנדר שהוא נדר בעת שרה, והוא בא ושאל אותי אם יש קשר בין הדברים. אומר הרב וייס, הלכתי עם השאלה לרבי שוורס זצ"ל, והוא אמר לי מיד שיסירו ויחזירו את מה שהיה. למה? כי כיוון שהיא נתרמה מנדר שנדר בעת צורה, ומזה באה הישועה. כמו שכתוב בירמיה, עת צורה ליעקב, וממנו יבשע. הוא אומר, וסיפר הרייבת שבאמת ככה עשו, והחזירו את הכל לקדמותו, את הישנה החזירו לבית מדרש, וכעבור יום יומיים הוא עברי, ועברי לגמרי. ומסיים הרב וייס, כבר עברו 50 שנה מהסיפור הזה, וברוך השם הוא בריא וחזק מבלי שום דלקת ריאות. והוא מוסיף שהוא שמע ממנו שמי שמחפש אבדה, אז יגיד את לשון המדרש בפרשת ויירו. אומר רבי בניומין, אקל בחש כסומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם. מנוחה, שנאמר בראשית, ויפקח אלוקים הסנאו, ואיבדו כל מנוסה. והפתיר רבינו שליטה ואמר שבאמת הסגולה, היא לא סגולה באמירה בעלמה, אלא שצריך אדם להאמין באמת בהשם. והוא יאמין בליבו שכמו שהגר לא ראתה מקודם את הבאר, וברגע אחד נפקחו עיניה והיא ראתה, כך יכול הקדוש ברוך הוא לפתוח את עיניו, שברגע אחד הוא יראה את מה שנאבד ממנו. וסיים הרב וייס ואמר, אומרים את הסגולה הזאת בשם הרבה צדיקים. ולי, לי אישית, היא כבר סייעה כמה פעמים. פעם נאבד לי איזה דף שלי, איזה מוסד בין אלפי הדפים שלי. ואנשי המוסד היו זקוקים מאוד לאותו דף. אמרתי את המדרש, ניגשתי להרימת דפים, פתחתי אותה, נפתח לי בדיוק באותו דף שהייתי צריך. הוא מספר עוד סיפור שקרה לי, שהוא היה צריך מספר טלפון של רב אחד בארץ ישראל, בדבר שנוגע להלכה. חיפשתי אותו הרבה זמן, לא מצאתי. אמרתי את המדרש הזה, תוך כדי דיבור מצלצל היהודי מאמריקה, ובין הדברים הוא אמר לי את המספר שחפשתי, בלי שבכלל הוא יודע שאני מחפש את המספר הזה. והגאון רב חיים קרויזביץ זצ"ל היה אומר, שכשהוא מחפש איזה רש"י בש"ס, שנשמט מהזיכרון שלו, הוא גם כן אומר את המדרש הזה, ורואה ישועות. ונסיים רבותיי במדור התחזקות יומית, אז מופיע בשעה לביך ויגדכו, בעניין הבא לסדחמת שהזכרנו שהיום זה היורצת שלו, שפעם קם עליו איזה שונא וביקש להוציא עליו שם רע, שהיה עלול להפוך אותו למוקצה מחמסמיאוס בכל עולם התורה וההלכה. אבל הסדחמת שראה שאם הוא יגיב יצא מזה חיול לשם גדול, החליט לוותר על כבודו למען כבוד שמיים. והוא סיפר שמאז שקיבל זאת בהחלטיות, הרגיש שכל מעיינות החוכמה נפתחו בליבו. נשתדל אם כן רבותיי להתנהג בכבוד בדרך ארץ כדי להרבות כבוד שמיים, ונזהר שחלילה לא ייגרם על ידינו חילול השם. ועד כאן להיום, הפותח בכל יום, הניוד שעמי של דירשו. ניתן לקבל אותו גם במייל, dirshu@strudel.co.il. ניפגש מחר עם עוד הפותח בעזרת השם.